אל מול המציאות, ניקח את הכי פשוטה, נוצרית, שאומרת, לא, תוותר, 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 ומה קורה אז? אירופה מלאה ברצח, אירופה מלאה, עולם הנוצרי, מלחמות בלי קץ ובלי גבול. כלומר, זה לא באמת נכון. ויש לאדם, יש לו גבולות, יש גבול, לא תיקום ולא תיתור, אבל במקום, אם יש לך מכה, אתה מחזיר לו מכה, זוהי נקודה אמיתית. ובעיקר רציתי רק לגעת באמירה הכללית שנאמרת, לפעמים בלי מספיק אחריות לעניות דעתי, שאסור להחזיר מכות. זה לא נכון. לא נכון לחנך ככה ילד. אני חושב שאנחנו ראינו את זה מתוך הדברים. אני לא משווה, כמובן, המציאות של גואל אדם, אם הרגו קרוב משפחה, לא עלינו, זו מציאות כמובן הרבה יותר, ובאמת אין בה את האיסור שלו, כמובן לא תיתור, כמו שיש במציאות פשוטה יותר. אבל עדיין המציאות הזאת קיימת, והרחבנו בזה. הבא בתור זה פרק א', אנחנו נשים את פרק א' בהמתנה. מה זאת אומרת? בעזרת השם נלמד אותה כחלק מהמעבר מיהושע לשופטים. וכשנעשה סיום, אז אנחנו נעסוק בפרק הזה, בגלל שאני חושב שהוא מאוד מבטא את המעבר הזה. זה פשוט רשימה של 48 ערי הלוויים, שעוברים ללוויים, אבל כשנתבונן, אנחנו נראה שם דברים מאוד מאוד מעניינים ברשימה הזאת. אבל זה יעזור לנו באמת במעבר לתוך ספר שופטים, שחוששתני זה יהיה אחרי פסח, נראה לי. יש לנו עוד שיעור אחד, אני מניח, נכון? בסדר. טוב, אז היום אנחנו נעסוק בפרק כ"ב, יהושע כ"ב. זה לסוגיה של בני גד ובני ראובן. נחלק את זה. בואו נשמור את הפסוקים הראשונים. אז יקרא יהושע לראובני ולגדי לחצי עם אתם מנשה, והם אליהם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם משה עבד השם, ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם, לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד יום הזה, ושמרתם ולשמרת מצוות השם אליכם. ועתה הניח השם אליכם לאחיכם כאשר דיבר להם, ועתה פנו ולכו לכם לא עליכם, על ארץ אחוזתכם שנתן לכם משה עבד השם בבעיינתם. רק שמעו מאוד לעשות את המצווה ואת התורה שציווה אתכם משה עבד השם, לאהבה את השם ככם, ללכת בכל דרכיו, לשמור מצוותיו, לדבקה בו, לדבקה בו, ולעבדו בכל דרכיו ונפשכם, ויברכם יהושע וישלחם ולכו אל אוהליהם. טוב, אז הפרידה פה מראובני גדי וחצי שבט מנשה, או טוב, תכף נתייחס, ו מה משמעות הפרידה הזאת? הרי כל השבטים, כל שבט הלך למקומו. אנחנו מדברים פעם עכשיו, אחרי 14 שנה מאז שנכנסנו לארץ. נכנסנו לפני 14 שנה, 7 שנים היו מלחמות, 7 שנים חילקו את הארץ, עכשיו בני ראובן וגד וחצי שבט מנשה סיימו את המשימה שלהם, בבקשה תלכו הביתה. זהו. הבטחתם להיות חיל החלוץ לפני העם, סיימתם את המשימה הזאת, אבל הפרידה, אף הפי שיש להניח, כן, יהושע, איפה יהושע גר, איפה זה הבית של יהושע? אריאל? מה יגע אריאל? מישהו אריאל? מכיר את אריאל? שמעתם על אריאל? אוקיי. כפר חרס? הכפר בפתח של אריאל? אף פעם לא עליתם, לא קיבלתם אף פעם הזמנה. קבר יהושע, כן, בדיוק. אכן, כן. כפר חרס, זה נראה את זה בפטירה שלו, שכן, כתוב שקברו אותו. בתמנת סרח, בתמנת חרס, כפל חרס, אוקיי. בכל מקרה, זה נחלת אפרים שם. ועכשיו, מאריאל, על כביש 5, טוב, זה כבר 555 שם אחר כך, נכון? זה הופך להיות כביש יותר, פחות מארבע נתיבים. אבל כמה זה עד לבקעה? למה? בנסיעה? פחות משעה, כן, חצי שעה, משהו כזה, שלוש ועוד שעה, אז זה הולכים ברגע טיפה, אבל בוא, שלוש ועוד שעה בכביש, מגיעים לנחלת גד, כולו. משם למטה אשר, נהריה, כמה זו הנסיעה הזה? בלי פקקים, זה באמצע לילה.
שתיים.
אז כשהוא נפרד מבני אשר, הוא צריך להיפרד מהם. אני לא יודע, מתי פעם הבא נתראה? אחים יקרים, אחים אהובים, מתי נתראה פעם הבא? לא יודע. הוא לא נפרד מהם, אבל מגד ורובן הוא נפרד מהם. יש פה איזושהי מציאות מורכבת של המעבר של ירדן, של, של, של הליכה למקום מורכב. הם ביקשו משהו מורכב. בסדר? אוקיי. אבל הוא מברך אותם. מה הוא מברך אותם? פסוק ו' והרחם יושב ושכם ילכו אל אוהליהם. פסוק ז' ולחצי של מנשה נתן משה בשן ולחצי של ישוע עם ערכיהם בעבר הידיין ימה וגם כי שכם ישוע עליהם ויברכם. אוי, עוד פעם ברכו אותם. ואומר להם לאמור בנכסים רבים שוב עליכם ובקנה רב מאוד בכסף וזהב בנחושת בזל בסלמות הרבה מאוד חיכו של אביכם עם אחיכם. טוב, יש פה ברכה כפולה, ברכה שקצת הוא משונה. למה יש צורך בכפילות הזאת? מה לא טוב בברכה הראשונה? אגב, על הדבר הזה יש מדרש שחזל של על שלושה תלמידים שבאו ללמוד אצל רשב"י, באו ללמוד אצלו מסכת נדרים, למדו ובאו להיפרד ממנו. אז מספרת אומר המדרש, הם נפרדו ונתנו רשות, ביקשו ללכת, והם אוקיי, נפרדו מרשב"י. אבל מאיזושהי סיבה, נשארו באותו לילה בכל זאת להישאר ביישוב. אולי לא היו טרמפים, לא יודע מה קרה, לא היו אוטובוסים, משהו, נשארו. אומר אחד לשני, צריכים לבקש עוד פעם רשות, להיפרד שוב. למה? ואז לומדים מפה שמכיוון שנשארו ללון עוד פעם, פה, למה היה פה בשתי פרידות? אז יש פה במדרש הזה שני הסברים. הסבר אחד בא ואומר, שמת נפרדו, ומשום מה התעכבו עוד קצת, בני גד, בני ראובן התעכבו, ושוב באו להיפרד. ומשם לומדים, למד ביהודה גיורי שצריכים בן גרים, למד מפה שכשנפרד ונשאר בכל זאת בעיר, צריכים להיפרד עוד פעם מרשב"י. זה הסבר אחד. הסבר שני שניתן פה זה שהם נפרדו מיהושע. עכשיו, זה חיל חלוץ שלח עם יהושע כל הזמן, גם כאשר כל שאר החיילים התחילו להתיישב, הם נשארו, הם הביתה שלה לא הולכו הביתה. הם לא ראו את הביתה הביתה שלה. זה לא כמו היום שיש מלחמה, קופצי הביתה כבר אחרי חודש וחצי וכבר מגיעים לשבת. לא, זה לא מה שהיה שם. אז הם 14 שנה לא הולכו הביתה. אז הם, הצמודים היו ליהושע. אז התחילו לעבוד, יהושע ליווה אותם. הולכים ביחד, יהושע מלווה אותם, ואז יהושע אומר להם שלום שלום, חוזר חזרה. מה הם אומרים? זה פדיחה. מה, הוא חוזר לבד? לא מכובד. אז הם מלווים אותו עוד פעם בבית שלו, ואז נפרדים בבית, ואז הם הולכים. זה הפרידה. שני הסברים על פרידה כפולה. עד כאן בסדר? זה החימום שלנו לסיפור הרבה יותר מורכב.
בואו, פסוק ת'
וישוב הלכו בני רובן ובני גד וחצי שם נשם את בני ישראל משילו אשר בארץ כנען לכת לארץ הגלעד אל ארץ אחוזתם אשר נאחזו בה על פי השם ביד משה. זה הכל מסודר, נכון? על פי השם ביד משה. ויבוא גלות הידן אשר בארץ כנען ויבנו בני רובן ובני גד חצי שם נשה שם מזבח על הידן, מזבח גדול למראה. איך קוראים לזה בלשוננו, מזבח גדול למראה? איך היינו קוראים לדבר כזה היום? מזבח גדול למראה. טוב, נשאיר את זה פתוח. נשאיר את זה פתוח. יש פה שאלה, תכף נראה איך הם יקראו לזה. אולי כמו שאת אומרת. וישוב בני ישראל אמור, הנה בנו בני רובן ובני גד חצי שם נשה את המזבח על מול ארץ כנען, את גבולות הידן, אלי ובני ישראל, וישבו בני ישראל ויקראו קודם בני ישראל שילה לא תלם בצבא. 14 שנה הם היו חיל החלוץ. כמה הרוגים היו משבט מנשה וגד ורובן? הפרזה לכל מיני דברים שנאמרו בחצי שנה האחרונה. בסדר? יש מזות, כמה חללים יש, כן? כמה חללים היו אותם? הם הלכו לפני המחנה, נכון? אבל מה? בשנייה שהם בנו מזבח גדול על הירדן, עם ישראל קם לצאת עליהם למלחמה. תפסיקו בשטויות האלה. מה זה הדבר הזה?
עליהם?
כן. מה זה אתם עושים פה? מה אתם בניתם מזבח? הגדרת את זה משכן? אולי זה משכן? אולי. מה זה משכן? מה זה? אתם עם אחר? עם ישראל? זה לא משנה שלפני שבוע הם עזבו פה אחרי 14 שנה שהם עשו את החיים שלהם, עשו את הנפש עבורנו. יוצאים מלחמה נגדם. אבל מה? רגע. וישלחו בני ישראל, בני יובן ובני גד וחצי שם אשר לארץ גלעד את פנחס בן עזר כהן. בוא נבדוק את הסיפור. ועשרה נשיא עמו, נשיא אחד לבית אב לכל מטות ישראל, ואיש שלוש באותם הם אלפי ישראל. תסבירו לנו את הסיפור. ויבואו את בני יובן ובני גד וחצי שם אשר לארץ גלעד וידעו אותם בו. כה אמרו כל דעת אדוני, מה אמר לזה שמעלתם בלבי ישראל לשוב היום אחרי אדוני, בבנותיכם לכם מזבח, למרודכם היום באדוני. שלוש פעמים. המעט לנו את עוון פועל שלא התארנו ממנו עד יום הזה, והנה גם במדעת אדוני. רק עכשיו, לפני 14 שנה, היה סיפור של פעור, של בנות מדיין, ולא התרפאנו מזה, שואת שמעון כמעט נמחק שם. מי נשאר מזה? מה זה כמעט חג? הם ידעו מ-60,000, אני חושב, ל-20,000. כמות אולי מ-40,000 ל-20,000. בין המניין הראשון למניין השני, ושמעון, יש הבדל דרסטי. אז כנראה, לא רק הנשיא שלהם היה הראשון שם, אלא גם העם כולו, השבט כולו. ואתם תשבו היום אחרי אדוני, ואתם תמודו היום באדוני, מחר כל דעת זה יהיה קצב, יקצור. ואך אם תמיה ארץ אחוזתכם, הביאו לכם ארץ אחוזת אדוני, אשר שכן שם מזבח משכן אדוני, ויחזו תוכנו, ואדוני אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו, ולכם המזבח, מבעדי מזבח עד לאלוהינו. הלו אחד בן זך מעל מעל בחרם, וכל דעת ישראל היה כסף, והוא איש אחד, לא גבה ברונו. חבר'ה, מה אתם עושים? מה קרה לכם? השתגעתם פה? פאור, אחן, מה? בניתם מזבח, משכן? עשיתם פה מזבח? מה אתם עושים פה? את מאה את חזתכם? אתם מרגישים שאתם בחוץ לארץ, אז בניתם מזבח לעצמכם? אז תחזרו אלינו מיד, מה זה הדבר הזה? סיפור לא פשוט. למה הם בנו את זה? מה? איך מרגישים קרובים על ידי זה? טוב, בואו נשמע מה הם אומרים. פסוק כ"ו, וינו בני רובן ובני גד חצי שם נשה וידברו את אשר אלפי ישראל. אל אלוהים השם, אל אלוהים השם, הוא יודע וישראל ידע, אם במרד ומבעל בהשם, אל תושיענו היום הזה. לבנות לנו מזבח, לשוח מהשם? אם לעלות עליו עולה ומנחה, ואם לעשות עליו זבחי שלמים, השם הוא יבקש. מזבח עקיף קורבנות? מה פתאום? מזבח למה זה? גדול למראה. איך נקרא לזה עכשיו? לא, מה? לא שומע? יותר פשוט. אנדרטה. זה אנדרטה. זה לא, זה למראה. זה לא להקריב קורבנות. זה אנדרטה. למה? בואו נראה למה. ואם לא מדאגה מדבר עשינו את זאת לאמור, מה חיו לכם לבנינו לאמור, מה לכם לשם לישראל? הצאצאים שלכם, הבנים שלכם, יהיו לבנים שלנו, אתם בכלל לא יהודים, אתם בחוץ לארץ, מה אתם? מה אתם קשורים פה? וקבו נתן השם בינו וביניכם, בני ראובן וגד, את הידן, אין לכם חלק בשם. איש שמאיפה הידן, אין לו חלק בשם. וואו. וישביתו ביניכם פנינו ותיירו את השם. הבנים שלכם לא ייתנו לבנים שלנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. יגידו, אתם לא יהודים, אתם בחוץ לארץ. ואנו אומר, נעשה נא לנו לבנות את המזבח. לא לעולה ולא לזבח. כי עדו בינינו ביניכם ואין דורותינו אחרינו לעבוד את עבודת השם לפניו. בעולותינו ובזבחינו ובשלמינו. ולא יאמרו ביניכם מחר בנינו לכם חלק בשם. ואנו אומר, והיה כי אמרו דורותינו מחר, ואמרנו, ראו את תבנית מזבח השם שעשו אבותינו, לא לעולה ולא לזבח, כי עדו בינינו וביניכם. זה אנדרטה, כדי שהדורות הבאים יגידו, למה שמנו את זה? לנו יש גם חלק במשכן בשילה. אנחנו לא מנותקים מזה, אותו מזבח בנינו פה כאנדרטה, זה הכל. חלילה לנו ממנו, למרות בהשם לשוב היום אחרי השם לבנות מזבח לעולה ומנחה ולזבח מלבד מזבח שמכיר ראש לפני משכנו. אוקיי. וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל שאיתו את הדברים שדיברו בני ראובן ובני גד ובני מנשה והייתה ביניהם. ורב פנחס מלזר הכהן לבני ראובן ובני גד ובני מנשה. האם ידענו כי בטוחנו השם, אשר מעלתם בשם במעל הזה, אז יצאתם בני ישראל מיד השם. וישב פנחס בן עזרא הכהן והנשיאים את בני ראובן ואת בני גד, מארץ הגלעד אל ארץ כנען, בני ישראל, והשיבו אותו דבר. והייתה ודבר בעיני בני ישראל, ויברכו אלוהים בני ישראל, ואמרו לעלות להם לצבא, לשחית עד שבני ראובן ובני גד יושבים בה. ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח, כי עדו בנותינו כי השם האלוהים. טוב. סוף טוב, הכל טוב? מה? לא כל כך. למה? מה זאת אומרת מה קורה בארץ? ידעת. הנדעת הזאת תסמל, עכשיו בית כולם יודעים מזה, כולם יספרו את הסיבור, אז כדור אפילו בספר השואה, כולם יספרו את הסיבור, אז אם בעוד 100-200 שנה יגידו, מי זה השבטים האלו שם? הרי אתם יודעות שבעצם דבורה, מה יקרה? היא תיכנס בהם ב-150 כמש. בני ראובן גדולים חלקי לב, יושבים בין המשפטיים לראות, יש לה ביצון הרי. הם לא הגיעו ללחם איתנו כשהייתה צרה עם סיסרה. גדולים חכי לב, למה לא באתם? איפה אתם? אתם לא אחים? זה כנראה סיפור לא פשוט, להיות מעבר לגבול. נכון? אתם לעצמכם, מי שהגעה מעבר קו הירוק נניח. אתם לא אחים שלנו בכלל. אתם לא באים, כן באים. מי שלוקח את זה להשלכות מעשיות, אז זה אחריותכם בלבד. בסדר? אוקיי. אני יכול להבין שיש קושי גדול. תראו מה זה, פני אדם. זה שאתה נלחם, זה לא שום רחמים. מה זה הדבר הזה? יוצאים מלחמה אחד בשני. כלומר, הם מבינים שהם הולכים להקים קורבנות, יש שחוטי חוץ. צריכים להבין דבר אחד, רק להסביר בכמה מילים. לעשות משכן מקביל למשכן שילה? מזבח, זה, 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 אין דבר כזה. מה זה? תודה רבה, טוב ששאלת. כן, לא, טוב, טוב שאלת. לא הזכרנו את זה, זה מפורש כתוב. בסוף 14 שנה, אפילו קצת לפני כן, השכינו את המשכן בשילה. כלומר, המשכן היה 14 שנה בגלגל, במחנה הזמני, ולאט לאט הוציאו את השבטים משם, אחרי שגמרו לכבוש ולחלק את כל הארץ, העבירו את המשכן לשילה. וזה הזמן שהם עזבו. כלומר, לא יודע אם זה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, לא יודע בדיוק הקצב, אם היה כמו אצלנו, עם פלאפונים והכל, נדמה לי שלא. אז יכול להיות שהקצב קצת יותר איטי, אבל בגדול, בשנת 14 הם חזרו אחרי שהשכינו את המשכן בשילה. ממילא, איך אתם רוצים להקים קורבנות מחוץ לשילה? זה כפשוטו, יהרג ויעבור, הולכים להרוג אותם על זה. זה לא אווירה שיש בה מוות, כן, קראת או משהו, אבל זה לא, אבל מה זאת אומרת? אתם מנותקים? אתם בונים משהו אחר? אתם מקימים עם אחר? עם מקדש אחר? זה לא יעלה לדעת. יש רק מקום אחד שבו עובדים את השם. כולנו עובדים את השם במקום אחד.
זה מאוד
מוזר.
כאילו הם ציפו שמשהו
יקרה,
ברגע שהשבטים האחרים עוברים, הם כאילו, זה
לא
מוזר.
אוקיי. אז את אומרת, איך נקרא לזה בעברית פשוטה? את אומרת, חרדתית, אני הייתי אומר, אולי חושד בקשרים? מה אתם רוצים למלחמה? למרות שבו נגיד משהו כן חיובי, הם שלחו קודם כל את הכהן, אמנם כהן משוח מלחמה, זאת אומרת, הוא כהן שכבר הראה את כוחו בסיפור של בעל פאור, כשהוא בעצמו הרג את נשיא שמעון, אבל, ואת כוזבי בצור, אבל הם הלכו לשאול, ובאמת התברר להם, והם חזרו ואמרו, חבר'ה, זה היה נראה לנו לא טוב, זה בסדר גמור. אז לימוד מוסר השכל הראשון, לפני שהולכים מכות, בואו נברר למה, מה, לפני ש... בואו נשוחח על עצמם, מי שעושה משהו שלא מובן לי, תשאל אותו, למה הוא עושה את זה? כן. איזה דמות צדדית, שפס. נעלמה לנו פה, יוצאים למלחמה, ואיפה המנהיג? הוא לא היה בשלב שטונדה, זאת אומרת, הוא היה בשנץ, ולא רצו להעיר אותו. אז אמרו, חבל להעיר את הרב, הוא בטח זה, נצא למלחמה, נעשה לו הפתעה. הפתעה! אנחנו נלחם מלחמות השם, והוא יגיד, בטח מחר, כל הכבוד. איפה ישוע בסיפור? כן.
העם לא היה צריך לעלות בשלושת הרגלים
למשכן? זאת שאלה שהיא לא מוסכמת על כולם. האם, בבית המקדש כן, האם למשכן באו בשלושה רגלים, המקום אשר יבחר השם, שלוש ממשלי, המקום אשר יבחר השם. ויש בזה מחלוקת. האם גם למשכן, כלומר ממילא אלקנה, שהיה בא פעם בשנה, מה החידוש? אלא כנראה אם נהגו שלוש פעמים, הוא בא פעם רביעית. הוא היה עושה, יכול להיות, ויש דעה שאומרת, לא, המצווה היא רק על המקדש ולא על המשכן. זה מים בשבילי, שמתם? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. טוב, אפשר להגיד, זה גם זה כנגד מה ששאלת, כמה אדם צריך לטרוח שלא יחשדו בו. אדם גם צריך להתאמץ קצת. כלומר, להסביר את עצמו. או אפילו להסביר את עצמו. כתוב במשנה, הרי היו אוספים מחציות השקל מכל עם ישראל, והייתה לשכה ששם היו כל מחציות השקל. וכמה פעמים בשנה היינו נכנסים, מוצאים כמות וקונים איתן קורבנות לתקופה. האיש שהיה נכנס לשם, הכהן שהיה נכנס לשם, היה נכנס בלא כפלים במכנסיים, בלא חפת במכנסיים, בלי תפילין. למה? תאר לעצמכם שחודש אחרי שהוא תרם את הלשכה, פתאום הוא קונה אותו חדש. בדיוק לפני חודש הוא היה בלשכה לבד, הוציא כסף, ופתאום יש לו אותו חדש. שמעתם? רב יצחק קנה אותו חדש. אז שיכנס בלי חפתים. או להפך, פתאום חודש אחרי, העסקים שלו מתפרקים, והוא פתאום הופך להיות אין לי ואין מעניין, חודש אחרי שהוא היה שם, פתאום איזה מפעל שעובד כבר שנים, פתאום מתפרק. לא אמרתי כלום, רק אמרתי זה מעניין מאוד. נכון? אני בסדר? מעניין. כדי למנוע את הדברים הללו, אז הוא נכנס בלי שום כפלים, בלי חפתים במכנס, בלי תפילין. הרי תפילין הוא חלול בפנים, נכון? יכול לפתוח את התפילין, להכניס מטבעה ולסגור את זה ולצאת החוצה ולא יראו. אז בלי תפילין. לא באמת, מה אתם חושבים שהוא יעשה שם מפעל לתפילין, יפתח את התפילין, יכניס את המטבע בתוך התפילין שלו. והייתם נקיים בשם לישראל. יותר מזה, כל זמן שהוא לוקח, מדברים איתו בחוץ, והוא עונה. שלא ימצא שהוא... כמה מטבעות, אולי יבלע, אחרי זה יוציא את זה בתור, או סתם יצא החוצה. או משהו כזה. אז מדברים איתו כל הזמן, והוא עונה כל הזמן. את מי שלחו שם גנבים? מה, הוציאו זה הכוח וגנר שם ברוסיה, לקחו רוצחים שהם ילחמו, מה עשו פה? והייתם נקיים. כן, צריכים לעבוד בצורה שלא מעוררת חשד, זה לא טוב לא לחשד. אבל צריך קצת יותר עמוק בדבר הזה. באמת, השאלה הגדולה, למה עם ישראל הם חשדנים? למה הם חשדנים פה? אבל אפשר לשאול שאלה אחרת? קשור לשאלה, השיעור הקודם, מי התחיל? לא, זה לא אותו דבר, אבל אותו רעיון. מי התחיל?
הם.
למה?
הם
במזבח. נו, אז מה?
הם
חושדים שהבנים שלכם, לא, הם יגידו שאנחנו גויים. למה שנגיד לבנים שלכם שהם גויים? כלומר, זה לא מתחיל כל כך, זה לא אנחנו אשמים. הם באמת עשו משהו משונה. והם אומרים, אנחנו חושדים שהבנים שלכם יגידו הבנים שלנו. למה? עכשיו צריך לדעת את זה. כשיש חוסר אמון, כל מי שעושה איזשהו מהלך עדין, זה מתפרש בכל מיני צורות. אם בימין עושים משהו לשמאל, השמאל מגיב לימין, הם בשמאל עושים לימין. אם אין אמון, ברוך השם, בעם ישראל יש הרבה אמון. יש הרבה אמון. אני חושב שאנחנו באמת נותני אמון. אבל בואו נדמיין לעצמנו, מצב כזה שיש גם בעולם הפרטי, האישי. כן, אם יש חשדנות בעסק, ופתאום מישהו חושב שהשני גונב, אז הוא מתחיל להוציא שלא ייקחו, שפתאום עסק לא פשוט הרגל, והוא יפסיד, והוא לקח כבר את הכסף, אז הוא לוקח, הוא לוקח, אז הוא לוקח, מתחיל. חשדנות זה משהו מאוד 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 מסוכן, והוא בדרך כלל מאוד מדבק, מאוד מדבק. אם אני חושד מישהו, אז הוא חושד בי. אבל נשאר שאלה פשוטה. למה הראשון חשד? מה גרם לראשון לחשוד? פרשת מטות מסעי, כשם הופיע גבולות, הגבולות זה הידן. לא היינו אמורים לכבשנו את זה בישם התחילו לחמה איתנו. סיחון ואוג התחילו וכבשנו. מה הייתה התוכנית אלוקית? אילולי בני גד ובני ראובן ביקשו לגור שם, זאת שאלה נפלאה. אולי כל שבט היה מקבל מחסן בחצר האחורית של המדינה. כאילו כל שבט היה לו גם נחלה שם, אולי, לא יודע. אבל לא שיהיו שבטים רק שם. או, יש עוד להוסיף, לא רק על זה, יש עוד, יוסיפו לנו יותר מזה. אבל זה עוד לא הגיע הזמן. פה עוד לא הגיע. אפילו עוד לגרד הפרט, כן. נכון, את צודקת, זה בדיוק מה שמשה צעק עליהם. מה, אתם מפחדים להיכנס? והוא אומר, פתאום, הוא אומר, אנחנו מוכנים ללכת לשונים, אנחנו פשוט, יש לנו הרבה צאן, וזה שטחים ענקיים בדיוק מתאים לנו. עכשיו, באמת, עדיין יש פה תמיהה גדולה להם. אתם קובעים את החיים שלכם לפי הכסף? זה מה שקובע איפה אתה גר? לא שואלים את זה בכסף. לא, אני חושב שכסף זה דבר שלפעמים אפילו חשוב. אבל, לקבוע את החיים, אתה מחליט משהו לפי כסף, קודם כל תחליט מה אתה רוצה בחיים, אחרי זה תראה איך עושים את זה. לא, לא, קודם כל נביא לך בכסף, ואחרי זה תחליט מה אני אעשה עם זה. זה שטויות. ברור. טוב. אז יש פה בעייתיות מסוימת. אני חושב שזה יותר מורכב מזה. אני הייתי מספר פה סיפור, רק אני מרגיש שהסיפור השנה הוא כל כך לא רלוונטי אחרי מה שקורה, אבל בכל זאת אספר את הסיפור. מלחמת לבנון הראשונה, סיימנו בדיוק 30 ימי מילואים, בסוף פסח, כאילו, תחילת אייר, ועד פעם עשו 30 יום, 30 יום מילואים, ממש. ואז באמצע סיוון, מלחמת לבנון פרצה, קיבלנו צו 8, והיינו 42 יום בצו 8. ואז יצאנו מלבנון, החליפו את האוגדות, ולכן עמדתי פה היום 150 יום עד שהחליפו. אנחנו כולו 42 יום. ויצאנו. היינו צריכים להחזיר את הכלים לקשירות, כלומר, יש מה שנקרא ימ"חים, יחידות מחסני חירום, מה שביום כיפור לא היה מוכן, אז כמובן, אז הקפידו מאוד אחרי מלחמת יום כיפור, ואנחנו דאגנו להחזיר את הטנקים לקשירות נקות, סוגרים אותם ממש בתוך ניילון עם מנוע בפנים, שמעברר אותם, שהם מוכנים למלחמה, באים, פותחים את הרוחסן, רק צריכים להכניס פגזים, הכל מוכן. טוב. ומחכים לקבל את השחרור. בכל זאת עשינו קצת ימי מילואים, עשינו כבר להגיע הביתה. אבל הצבא, בחוכמה, לא כך מהם משחרר את מצב 8. כלומר, לגייס עוד פעם, אם יצטרכו, מת תוך חודשיים, הייתי צריכים עוד פעם לגייס. פרצה שוב, היו שוב קרבות, אבל לקח זמן. אבל הצבא מאוד נזהר, ולכן הם שמרו על החיילים עד שמחליטים לשחרר אותם לגמרי, עוד יום, כל יום, יכולים לנסוע הביתה בערב, בבוקר הם צריכים לחזור לבסיס ליד ג'וליס היינו שם, וכל יום נוסעים וחוזרים, נוסעים וחוזרים, ומחכים שישחררו אותנו, מחכים, 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 מחכים. טוב. הגיע היום שאמרו, זהו, משתחררים, ופעם הקפידו מאוד שבן אדם לא ייקחו איתם הביתה מדי צהל. אתה חתום על המדים ואתה צריך להחזיר אותם. לא מחזיקים מדים בבית, לא כמו היום שזה מאוד נפוץ. אבל במלחמה, כמו במלחמה, חלקו לנו מדים, היינו בלי מקלחות בלי שום דבר, לפחות להחליף מדים מדי פעם. אז היו מדים. אז מה קרה? נתנו רשות ללכת, תוך כעשר דקות אף אחד לא נשאר בבסיס. אבל חיכו משטרה צבאית בשער והורידו אנשים את המדים. ואנשים נסעו הביתה לבגדים. זאת אומרת, זה לא... רק לצדי פה שאף אחד לא יתחרט, אז בלי חולצות, הם ככה נוסעים, לא נמשיך הלאה, ככה בתוך המכוניות נוסעים, ויש אף אחד לא מחכה שמישהו יתחרט ויגיד, לא, 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 עוד לא משחררים אתכם. תוך עשר דקות אף אחד לא נמצא, לא משנה, לקחו את הבגדים, לא לקחו את הבגדים, לא אכפת לאף אחד. למה אני אספר את הסיפור הזה? הרי היה לנו פה את הסיפור שנפרדו פעמיים, והמדרש סיפר שמה, שחררו אותם, התעכבו קצת, ואז בואו נפרד שוב. 14 שנה לא פגשת את הילדים שלך. 14 שנה לא ראית את אשתך. אומר לך, אתה משוחרר, טוב, נחכה עוד כמה ימים. למה לחכות עוד כמה ימים? מה הסיפור? מה גרם לחכות עוד כמה ימים? משונה, לא? מה גרם להם? מה אתם אומרות? מה? כבר רוצים לחזור למשפחות, רק מה? האם עשינו החלטה נבונה? אחרי שאנחנו פה כבר 14 שנה, אולי באמת השיקולים לא היו מדויקים? אולי באמת עשינו טעויות? טוב, אני לא יודע אם זה הזמן עכשיו להתחיל לדון על זה. יכול להיות שכן, אולי. אבל בסופו של דבר מה? סליחה. החשד התחיל במי? בעצמם. הם חושדים בעצמם. לא טוב להם בעצמם. הם מבינים שעשו אולי טעות. וממילא, כשאדם חושד בעצמו, זה לא פלא שהוא עלול לחשוד גם בחברו שהוא חושד בו. וכן על זה הדרך. אז סיכום ביניים. אנחנו פוגשים פה מציאות שהיא מאוד לא בריאה. חשדנות שהיא הולכת ונבנית, וכמה נפלא שפנחס הכהן הולך, מברר, מעמיק, בודק, ומגיע למסקנה, הכל בסדר, הכל בסדר גמור, לא צריך לעשות מזה שום דבר. רק מה נשאר לנו? יש יהושע בכל הסיפור. למה יהושע לא מתערב? משהו משונה. אז אני חושב שיכול להיות איזה שתי תשובות לדבר הזה. תשובה אחת, כיוון שהם היו כל כך קרובים אליו, הם היו הלגיון שלו, הם היו החיילים, כשכולם כבר התפזרו למילואים, הם היו איתו בסדיר, אכלו מאותו מסטינג וישנו באותו אוהל, 14 שנה. אז אולי עמיס הסתכל על זה שהוא דן אותם לקו זכות יתר על המידה. אולי. אבל זה לא עוד אופציה אחת, שאני חושב שיותר אנחנו תכף נפרדים ליהושע. שבוע הבא זה שני נאומי הפרידה שיהושע מהעם לפני שהוא מתכונן לבית עולמו. אנחנו 28 שנה נהיה איתו ביחד. אמנם כבר עברנו חוויה אחת של המנהיג שעזב אותנו, כשמשה, כשנכנס לארץ, אבל עדיין זה מורכב. ונצטרך לבונן בזה הרבה במורכבות הזאת. עומק הדבר, האם זה טוב או אם זה הפוך? איך טוב לאדם שנכנס לתפקיד להרגיש? האם פעם ראשונה לעשות תפקיד כשאף אחד לא רואה אותו, או פעם ראשונה לעשות את זה כשהמנטור, כשהחונך שלו נמצא שם לידו? לא עדיף לעשות את זה כשיש חונך? מה זה לעשות את זה כשיש חונך? מה, הוא יגיד, תעשה טיסה, תעשה? לא, לא, הוא עומד מאחור. ואם יש בעיות, אני יודע שיש מישהו שיתערב ויסדר את העניין בצורה הכי טובה. אז עומד יהושע כהכנה לעם, לזה שעוד מעט הוא לא יהיה, הוא נותן להם לקחת אחריות, לראות איך מנהלים את המציאות הזאת כשהוא לא יהיה. כמובן, אני צריך לשאול על זה כמה וכמה שאלות על הדבר הזה, אבל נדמה לי שזה המבט, זאת האפשרות הראשונה שנוכל לתת פה, שאני חושב שהיא מאוד מאוד מדויקת. מה זה אומר לגבינו היום? כמו שאמרתי, אני חושב שאפשר, כל אחד יכול לחשוב על זה כמו שהוא רוצה, אבל כמה עבודה אדם צריך לעשות בעצמו כדי לגשת לחשוב מחשבות שליליות על הזולת, אולי זה בכלל מתחיל ממני לגמרי, על מה אני חושב על עצמי, על מה אני, איך אני מתבונן על עצמי. כולנו מבינים שאנחנו דנים את הזולת מתוך השלכה ממה שאנחנו היינו עושים. כן? יש אנשים שהם לא יכולים לדמיין לעצמם שמישהו לא יהיה מוכן לשקר גם תמורת 100,000 שקל, 150,000 שקל. אני אגיד דוגמה פשוטה, תאונה קלה. מה זה קלה? total loss. בתזוזה פשוטה של האוטו, זה לא היה אמור לקרות ככה. מישהו שם גז במקום ברקס ופלח, בום. רק בעיה קטנה, מה? נהג צעיר, בלי ביטוח. שילמתי 8,000 שקל ביטוח 40 שנה. מה, ביקשתם פעם משהו? סיפרתי לסוכן, והסוכן אמר, תגיד שאתה נהגת. אני, מה? הסוכן אמר לי, זה לא אני המצאתי את הרעיון. עכשיו, אדם שהיה עושה את זה, האם הוא יכול לדמיין עצמו שיש מישהו בעולם בחיים לא היה משקר בשביל 150,000 שקל, משקר בשביל זה? עכשיו, אדם שהוא היה עושה את זה בעצמו, תגיד לו שיש בעולם אנשים צדיקים שלא משקרים. בטח. למה? בגלל בחיים שלו לא היה מעלה דתו אופציה כזאת. אז הוא שופט הזולת, כולם שקרנים מנוהלים. והוא לא יכול לדמיין עצמו, שיש אנשים תורי לב כאלה, שלא יצאו דבר שקר מהפה שלהם בשביל שום הון בעולם. כשאדם מסתכל על עצמו, ומזה הוא בונה את כל העולם. וכל כך לא פשוט להבין שיש אנשי מעלה, באמת אנשי מעלה. טוב, עד כאן.